שלום לכולם, יום רביעי, ז' בתשרי תשע"ח, עדיין לא שמעתי מכם רעיונות לראשי התיבות תשע"ח. אז אני עדיין מצפה, בסדר, אני רוצה היום בשיעור שלנו להכין אותנו לשנה הבאה. אם דיברנו על יום הכיפורים, יש שלב הביניים מיום הכיפורים ועד סוכות. בדרך כלל, אם אנחנו נסבור נכון, יש לנו את יום י"א, י"ב, י"ג, י"ד בערב, זה כבר חג הסוכות, וזה מעבר, מעבר ממצב אחד למצב שני, והמעבר הזה מסוכן. מסוכן. מאיזה בחינה מסוכן? קודם כל באמת מסוכן, אתה יכול ללכת ברחוב ומישהו סובב איזה קרש, דפק לך אותו בראש, זה היה קרש של הסוכה והוא לא ראה אותך. כן, אבל לא מדבר על זה. אני מדבר על סכנה רוחנית. ועל הסכנה הרוחנית שיש לנו בין יום הכיפורים לחג הסוכות, נדבר בשיעור הזה. דוגמה ניתן. יש בחור שרוצה להיות ספורטיבי. הוא רוצה להרים משקולות, הוא רוצה להיות רץ מרתון, הוא רוצה להיות ג'ודאיסט, הוא רוצה להיות
סנסר.
אחד שמתעסק בתחום ספורט כלשהו. מעולם הוא לא עשה את זה. הוא החליט עכשיו אשרה בטוב וכלו בחלקו. והוא מתחיל להתאמן. אבל ככל שהוא מתאמן יותר, הגוף שלו עובר שינויים. הוא שורף קלוריות, הוא עובר משהו. אומרים לו הרופאים, יש רופאים מיוחדים, רופאים לספורט, ואומר לו, תשמע, אתה צריך לשנות הרגלי האכילה. אתה צריך לשנות הרגלי שתייה. אתה צריך לשנות הרגלי כך או אחר. ונותן לו איזה תפריט. הוא צריך לאכול יותר חלבונים, הוא צריך לאכול יותר שומנים, לא יודע, כל אחד לפי מה שהוא. והבן אדם הזה מאוד רוצה. אז הוא מתחיל. והוא מתחיל לשתות חלבונים בכמויות, הוא מתחיל לשתות לאכול מאכלים מסוימים שככה אמרו לו, אבל מאכלים אחרים אמרו לו לא. אבל המוטיבציה שלו, כן לרצות להגיע ליעד, הוא מוותר. זה קשה לו, אבל הוא מוותר, כי המוטיבציה חזקה. ולמעשה הוא גורם לשינויים גם בגוף שלו, להרגילים שהוא היה רגיל בהם, למשל לאכול פיצה, אומרים לו אתה לא אוכל פיצה, והוא מאוד אוהב פיצה, אבל הוא לא יאכל כי עכשיו יש משהו חשוב יותר, זה הרצון שלו להיות ספורטיבי בתחום מסוים. והוא יתגבר על זה, לא יהיה לו קשה. הוא יתגבר כי המוטיבציה חזקה יותר. והוא מרגיל את הגוף לא לאכול פיצה, ולא לשתות את הרעל המכונה קולה. ואם כן, הולך. והולך, אבל לא ניכנס לזה. עכשיו, זה בשיעור בקולינריה. ולכן, ככל שהזמן עובר, והוא אכן מגיע אל המטרה, או בדרך אל המטרה, והוא מרגיש את ההתחזקות של הגוף שלו, הוא מרגיש מצוין. הוא מרגיש נפלא. המון אנרגיה חיובית, כי הוא צמוד למטרה. אבל הגוף שלו, כן, שרגיל לדבר מסוים, מתנתק ממנו. זהו, מציק. הבן אדם הגיע, והגיע ליעד, הגיע לתחרות וניצח, הגיע מקום ראשון. זהו, נגמר. עד התחרות הבאה. מה קורה עכשיו? האם הדבר הראשון שהוא יעשה זה לרוץ לקנות מגש פיצה?
לא.
ואיזה ארגז קולה או לא? יש קושי, כי היעד נכבש. האם באמת האדם יכול להחזיק מעמד ולא ליפול בחזרה? או כמו שאנחנו רגילים לומר בלשון העממית, שנלקחה מחז"ל, מאיגרא רמא לביר מעמיקתא, מהר גבוה למקום נמוך, לבור נמוך. האם זה יכול לקרות לנו בין יום הכיפורים לבין חג הסוכות?
ברור.
ברור, כזה ברור, נתת. טוב. אם אפשר...
נעוק?
לא, אפשר כאילו...
מה אפשר?
לכן!
מה אפשר?
הרב זה הצל.
מה אפשר?
אם אתה לא הבנת לבד, אני לא רוצה לפתוח את הנושא. בספרו אורות התשובה, בפרק י"ד בפסקה א', כותב הרב קוק, רבותיי, שימו לב, יש סכנה של התרוממות של האדם לעולמות עליונים מתוך הדבקות במטרה. מה המטרה שהובלנו עד היום? ותשובה ותפילה מעבירים את רוע הגזרה. האדם כל כך עסוק בהתרחקות מן החטא, בהתרחקות מן התאוות, בהתרחקות מן הגשמיות, כדי לזכות לחתימה טובה, והנה הוא עולה מדרגה אחר מדרגה, כי אי אפשר, צריכים לדעת, אי אפשר להגיע לרמות קדושה גבוהות בלי לתת לנשמה את המשקל המרכזי, ולגוף נותנים רק את הדלק, כי הוא צריך להניע את הרכב, לא מעבר. כאשר האדם רוצה לעלות בקדושה, הוא חייב לאכול, והוא חייב לשתות, והוא חייב לתת לגוף מה שהוא צריך, אבל במינון המדויק, לא פחות ולא יותר. ברגע שנתת יותר, הקדושה זזה אחורה, נתת לו פחות, הקדושה לא נכנסת. זה לא מצב שאם אני מחמיר על עצמי ומוריד, הקדושה יש לה מקום. זה לא נכון. זה תפיסת העולם הנוצרי, שעל מנת להיות נזיר כאילו קדוש, הוא צריך להתנזר מן החיים. ביהדות זה הפוך, צריך להיות מחובר אל כל חלקי החיים. אכילה, בשתייה, באישה, בילדים. אבל במינון הנכון. לא ברמה המזויפת, המטעה. במשך השנה, אנחנו נותנים לגוף וחומרים, יאללה, סוס, סע, והסוס נוסע. לפעמים הוא קצת יתפרע, נותנים לו מכות, הוא חוזר למסלול. אבל, כדי להגיע לקדושה, גם במשך כל השנה, אדם צריך לבוא רגע איזה מין מהלך של שינוי, ולהגיד, אני מזין את עצמי בדברים שבקדושה ולגוף, אל תדאגו, אני אשמור עליו. זו חובה מן התורה. האדם חייב מן התורה לשמור על גופו. אבל לשמור, לא נפח אותו, לא לתת לו את כל השלטון, לא לתת לו להוביל, אלא הוא צריך להיות מה? מובל.
צריך
לחנך. איך הוא צריך להיות מובל? על ידי חינוך. מה התפקיד שלך?
לא צריכים לתת לגוף מה שאתה רוצה.
התפקיד של הגוף זה לעזור לנשמה להגיע ליעדים שהקדוש ברוך הוא
קבע. צריכים לאלף את הגוף.
זהו, זה הכל. דוגמה, יצא לכם פעם לראות, אולי אתם בעצמכם, מילאתם אחד דלק ברכב?
כן.
יצא לך, נכון? מה קורה אם אתה לוחץ ואתה לא נותן לו את ההפסקה האוטומטית? אתה נותן לדלק להיכנס. המחל מתמלא, 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 מגיע לקצה, אתה עוד לוחץ. זה, נשכח החוצה, מתפסר על הרצפה, נכון? לתת לגוף מה שהוא לא צריך, זה כמו לתת דלק לאוטו כשהמחל מלא. זה נשפח. אין בזה תועלת. זה הולך לאיבוד, אבל אתה משלם. משלם בקופה לפי מה שכתוב בלוח שם. לתת לגוף משהו יותר מדי ולא צריך, אין לו בעיה, אבל הוא לא מכניס את זה כבר, זה נשפח, זה מתפזר, לא שווה כלום, הולך לאיבוד. לתת לגוף את מכל דלק מלא, מצוין, עכשיו הוא ייסע. אבל הוא לא צריך יותר ממה שמכיל המכל. כל השנה אנחנו ממלאים דלק. לא תמיד אנחנו עוצרים את ידית הלחיצה, והדלק נשפח. ואנחנו משלמים. איפה התשלום? ריחוק מן הקדושה. האדם מתרחק מן הקדושה. אם כן, בימים הללו, אנחנו רוצים לחזור אל הקדושה, רוצים בחזרה להתחבר אל הקודש. קדושים תהיו כי קדוש אני. האדם בסך הכל רוצה באמת לעשות תשובה, אין אחד שלא רוצה. יש הרבה דברים שמפריעים לו. אז בזמן הזה אנחנו מזיזים את המפריעים, יופי. אז בן אדם מצמצם בזה, מצמצם פה, מצמצם שם, הוא מתעלה, הוא מרגיש, זו הרגשה פנימית, וואו, אני מתקדם, כמו אותו להבדיל, ספורט, ספורט, הבחור שעושה ספורט, הוא מתאמן, הוא מרגיש, וואו, היום הוא יכול יותר, ועוד חודש הוא הרבה יותר. אבל מה גרמנו? גרמנו לגוף ריחוק. הנשמה שתפקידה לשמור על הגוף, מה היא עושה? לוקחת חופשה זמנית. יוצאת לבין הזמנים, בין זמן ראש השנה, כיפור. יוצאת, אומרת לגוף, עזוב, אתה מפריע לי, תנוח, קבל את שלך ותהיה בשקט, אל תפריע לי. אבל אחר כך, מיום ליום מראש השנה, ליום הכיפורים, המצב הולך ונהיה יותר ויותר נעלה, יותר ויותר קדוש, הגוף יותר ויותר משתולל. אין לו שומר. אין מי שמשגיח עליו. המוסר הפנימי, המצפון, בתרדמה. ועד האדם מוצא את עצמו כשהוא חוזר אחר יום הכיפורים, וברוך השם גמרנו את יום הכיפורים, והולך לאכול בשמחה לחמך, כל היצרים שנכבשו מתפרצים החוצה. אני לא יודע איך כל אחד מכיר בביתו שלו, אני מקווה שיום זה בסדר, אבל יש אנשים שבסעודה של אחר הצום, השם ירחם. הם מתנפלים על האוכל בצורה בלתי מתאימה לאדם שרק יצא מיום כיפור, סליחה. רגע, איך יכול להיות מעבר כזה קיצוני? מיום, מערב עד ערב שצמים לגמרי, לא שותים ולא אוכלים, למצב של כמו חיה שמצאה אוכל אחרי 100 ימים של רעב. איך זה קורה? או למה זה קורה? על זה אנחנו רוצים לדבר היום. ובואו תסתכלו אתכם במקום מספר אחד. כך כותב הרב. יש לכם?
לקרוא?
לא לקרוא.
לקרוא.
סליחה. לא, בואו. יש לכם במקום מספר אחד, מי פה אין לו מקום ומסתכל במקום מספר אחד בבקשה? יש פה מישהו שאין לו? תסתכלו בבקשה, כותב הרב קוק זצ"ל בספרו אורות התשובה. לפעמים על ידי שמתאמצים להיות מודבק ברוחניות עליונה, מתרוממים כל כוחות החיים הרוחניים למעלה בעולם המחשבה העליונה. אדם במחשבות שלו מתרומם, מתעלה, עולה מדרגה, והגוף נעזב מן הנשמה. הגוף לא מטריד את האדם הזה, הוא יותר עסוק בדברים של תשובה, של תפילה, של תיקון מידות, של תיקון מעשים. הוא ניפק בקדושה, הוא מרגיש את זה, הוא מרגיש שהוא מתעלה, הוא מרגיש יותר טוב, מוכני. ועל ידי זה, אומר הרב, המידות הרעות שולטות בו. ואתם מכירים את הקטע הזה שאומרים לנו לפעמים בסדר ימי תשובה, שאתה אומר את זה משהו, הוא מתנהג בצורה לא מתאימה, אומר לך, דחי לך, מה נסגר איתך, אתה לא... מה עברת בראש השנה? מה אתה הולך לעשות את זה בתשובה? כאילו לא זה מתאים לתקופה. יצא לכם פעם שאמרו לכם דבר כזה? ראית מישהו שאומר למישהו אחר? כאילו מה נסגר? איך אתה עושה דברים כאלה עכשיו? אלא צריך לדעת שההתרוממות הזו היא זמנית, ואחר כך שההסתכלות הרוחנית העליונה נגמרת, עבר יום הכיפורים, ברוך השם, חיים כולכם היום, זה נגמר, המתח הזה, האווירה המיוחדת של הימים הללו מסתיימת, אומר הרב, וכוח החיים חוזר לרגילות שלו, חוזרים לחיים רגילים, אכילה, שתייה ושאר עניינים. המעבר החד בין צום לבין אכילה מחזיר אותנו לנקודת הרגילות שלנו. הוא מוצא את הנשמה, את הגוף, שבור בקלקולי תכונותיו. האדם מזניח אותו, הוא דאג רק לנשמה, על חשבון האיזון. הוא שכח את הגוף עכשיו לתקופת מה. ואם כן, כשהוא חוזר הוא מגלה גוף שבור, גוף משתולה, סוס בועט. ממשיך הרב אומר, ומתחילה מלחמה פנימית גדולה ומסוכנת מאוד. ובשביל כך צריכה התשובה עם חפץ זיכוך המידות להיות קודמת לעלייה ההסתכלותית. אומר הרב, בימים הללו כולנו צריכים לשאוף לשינוי רוחני, כולנו חייבים בזה. אלא שבמקביל לא להחליט החלטות רוחניות בלי לערב בתוכם עבודת המידות, כלומר לא לתת למידות גרועות או נחותות שיש לכל אחד ואחד, וכולנו מכירים היטב מה קורה אצל כל אחד ואחד מאיתנו. זה לא משהו שמישהו אחר יודע, זה אתה עם עצמך. אז בטיפול הזה של תהליך התשובה והזיכוך וההתעלות, חייב להיות טיפול בתכונות השליליות שלה. במקביל, וגם להשלוט על הגוף ולא לתת לו מקום לעשות מה שהוא רוצה, כי יש מלחמה. סליחה רגע, אתה מסתכל בפנים כאן? לכן, ממשיך הרב ואומר, ואז מכשירים איזה מגע בין הגוף ולנשמה גם בהתעלותה העליונה. כאשר אני מתעלה בקדושה, על חשבון ההרגלים הגשמיים שלי, זה בסדר, אבל אני חייב להשאיר איזה חוט דק, שבחוט הדק הזה אני לא מפסיק לעבוד על המידות הגשמיות שלי, קנאה, תאווה, כעס, נקמנות, כל המידות הרבה, שכל אחד יש לו כאיזה או אחר במינון משתנה מאדם לאדם. כי אם אנחנו נזניח את זה, אומר הרב, אנחנו בסכנה נוראית. סכנה איומה. מה הסכנה? דוגמה. תסתכלו במקור מספר 2. מדהים. מי רוצה לקרוא פסוק מספר במדבר, פרק י' פסוק ד'. בואו נראה. נראה.
והספסוף והספסוף אשר בקרבו יתאו תאווה וישבו ויבלו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בבשר.
והספסוף אשר בקרבו, אומרת התורה, יתאו תאווה וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר. מי זה הספסוף הזה? מי זה? הערב רב. בוא נסתכל, תקרא לנו בבקשה מקור מספר 3, תראה שלא. ציפרי, זוטה.
ציפרי, זוטה פרק ל' פסוק ד', והספסוף אשר בקרבו.
מי אתה יודע מי אלו? בית ישראל. לעבירה סימן שאלה, שואל הספרי, מה, אתה לא יודע מי זה? שהרגילו בני ישראל לעבירה? אתה לא יודע מי זה? אז אני אגלה לך, רבי שמעון בן מנסיה אומר. אלה הגרים שנאמר טוב, אומר לא, זה גרים. מה אומר רבי שמעון?
אלה הזקנים שמהם אספה להם שבעים איש מזקני.
אומר רבי שמעון, לא, זה לא גרים, אלה הזקנים. מי זה הזקנים במדבר? מי זה הזקנים? ראשי הסנהדרין, חברי הסנהדרין, אנשים שמשה מאציל להם מכוחו ושורה עליהם נבואה. אנשים ששומעים את הקדוש ברוך הוא מדבר עליהם. אנשים ברמה רוחנית גבוהה כל כך, הם אספסוף שמרגילים את ישראל לעבירה ומביאים את כולם לבכות רוצים על האש. רגע, איך יכול להיות? אתה אדם כל כך נעלה. ברמה כל כך גבוהה ויחזו, תסתכלו במקור הבא, ספר שמות, פרק ח' ד' פסוק ד', נראה מי הם, איזה מדרגה רוחנית הם קיימים ונמצאים, תקרא, איתמר, בכבוד, מקור מספר 4.
שמות פרק ח' ד' פסוק ד', מאלה אצילי בני ישראל לא שלח אלוהים.
ויחזו?
את אלוהים ויחלו וישתו.
הם רואים את הקדוש ברוך הוא, רואים מראה נבואה, והם אוכלים ושותים. כאילו, מי הוא? מי הם? אצילי בני ישראל. אצילים זה כאילו השכבה הגבוהה. אותם אנשים ברמה רוחנית כל כך גבוהה ובאחת מסוגלים לרדת לתהום. מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. ממדרגה עליונה אל תהום תחתית, ויחזו את האלוהים. אתם מבינים מה זה? רואים נבואה ואוכלים ושותים.
מה קשר? אסור לנו לשתות?
מותר, אבל לא בזמן שהקדוש ברוך הוא מדבר איתך. אתה באמצע נבואה. מה זה? איך יכול להיות ספירה כזו גדולה? אומר הרב, זה הסכנה שדיברנו עליה. זאת הסכנה. מהמדרגה העליונה של יום הכיפורים לרדת לתהום תחתית. קרא לנו בבקשה, אדון נכבד, מקום מספר 5, הרמב"ן, על הפסוק הזה. אתם מבינים מי הם? נדב ואביהו, כהנים להשם, עובדים במשכן, והזקנים הסנהדרין, הם אוכלים ושותים מול מראה נבואה. וואו, אתם יודעים? וכולנו שומעים את זה, וזה מרגיז אותנו מאוד, כשאנחנו רואים אנשים מבחרי ציבור שנופלים חשודים על דברים שהאדם הפשוט לא מתחיל איתם. זה מקומם. איך יכול להיות? אבל זה דברים של כל יום לצערנו. העיתונים, מה שנקרא התשקורת, המשקרת, והמלצה שלי לפניכם, לא לקנות אפילו נייר עיתון אחד. זה כל מי שקורא את זה עובר על איסור רכילות, עובר על לשון הרע. כולל עיתונים שהם נחשבים כשומרי דת. מספרים על זה ועל זה, ומלכלכים על זה, מדברים על זה.
מה שאתה מקבל בבית?
אסור, בפח!
מה שאתה מקבל?
בפח!
בפח!
ניקור.
או למחזור, יותר טוב.
לחלונות.
אפשר לעטוף דגים.
ולחלונות.
או לחלונות לנקות, כן, זה בסדר. לא לקרוא. אתה קורא, אתה שומע. כל כך הרבה דיבורים, זה מושחת, זה מושחת. ומכל המושחתים האלה, אנחנו רואים מנהיגי העם. אתה אומר, ריבונו של עולם, איך זה יכול להיות? מה חסר לו? לא חסר לו כלום. אז הוא צריך עוד 1,000,000 שוחד, לא מבין. עומדים נדב ואביהו, זקנים שבדור, אותם אלה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, יספה לי 70 איש מזקני ישראל. והוא אוסף אותם במילה, יספה לי, זה אספסוף. אלה שנאספו יכולים להפוך מהאנשים הגדולים ביותר לאספסוף. הספסוף זה אנשים שמוגדרים כאנשים ללא גבולות, לא אנשים שנעים להיות איתם, אנשים שמתפרעים, אנשים שעושים בעיות. איך יכול להיות? דברים קשים מאוד, אומר הרב. דברים שאולי יגידו בן אדם, אם זה ככה, למה אני צריך את זה? למה אני צריך להתעלות ברוחניות לכבוד יום הכיפורים? עזוב אותי, לא רוצה צרות. על פי דברי הרב זה פשוט. זה קורה בגלל שהאדם מזניח את הצד הגשמי שלו ומתעסק רק בצד הרוחני שלו, הוא מכין את עצמו לנפילה. אם כן, מה עושים? יש מצבים שהחוויה הרוחנית של בן אדם מגיעה עד השמיים. אני לא יודע אם זכיתם לזה, מאחל לכם שתזכו. חוויה רוחנית כל כך חזקה, עד שאתה אומר, בואי נע, אני מרגיש את זה, אני לא יודע להסביר, אין לי מילים. להסביר את העוצמות הפנימיות שברוחניות שאתה חי אחרת. כדי לשמוע מן הסכנה שמחלחלת מאחור, אומר הרב את מה שנמצא אצלכם, במקום מספר 6. יש מישהו שרוצה ככה, נקרא יהודה, חבוד. אני מבקש רק להמעיט ברעשים, כן.
על ידי העלייה של יום הכיפורים, מתחילים הרבה מהעולם הזה. וצריכים שמירה מכל מכשול שחושבים בענייני העולם הזה.
אומר הרב, ביום הכיפורים אנחנו כמו מלאכים, לא אוכלים, לא שותים, כל היום עסוקים בתפילות. אין לנו נטייה אל הגשמיות, אנחנו כאילו מתנקים מהגשמיות. ולכן, כשאנחנו מנתקים את הצד הגשמי, את המכשולים שהעולם הזה מעמיד בפנינו, אנחנו עוברים שלב במחשבה, והמחשבה היא העוצמה של האדם. אתם זוכרים פעם עשינו תרגיל פה בשנה שעברה, שהתחלנו כל אחד לחשוב על איזה מקום מיוחד שהוא היה, ומאוד חווה חוויה חיובית, ולאט לאט ככל שנכנסנו לעומק, התחלתם להרגיש, לשמוע, וחשבתם שאתם שם, כאילו אתם באמת שם. אבל היינו כאן. המחשבה של האדם היא כל כך חזקה, שהיא ממש יכולה לתת חוויה אמיתית. וכשהאדם נמצא בראש שנה יום כיפור, ודאי, שהוא לא חושב על הדברים היומיומיים הרגילים, אלא הוא שקוע כולו, או רובו, בניקיון הפנימי, בתשובה, בתפילה, בהתעלות, הוא באמת נמצא במקום מיוחד, במקום קדוש. תמשיך, לכן אומר הרב,
באותם הימים שבין יום הכיפורים לסוכות ניתנו לחינוך של חזרה מלבני העולם הזה את ראור הגון קדושה.
יפה, מה עושים מהרגע שיצא יום הכיפורים עד חג הסוכות?
בונים סוכה.
בונים סוכה. מה עוד?
קונים
ארבע מינים. מה עוד?
מתרגלים לחג.
מתרגלים לחג. כלומר, המעבר בימים הללו ממוצאי כיפור ועד חג הסוכות, ובפרט במוצאי כיפור שנוהגים להתחיל לעשות משהו בענייני הסוכה, למה? כדי להחזיר אותך בצורה מאוזנת אל המציאות הרגילה, אל חיי היום-יום. אז אומרים לך שאתה חוזר אל חיי היום-יום, צריך לעשות את זה בהדרגה מבוגרת. מדוע? כדי לא ליפול לתהום. וזאת הסיבה שאחר יום הכיפורים עוסקים בבניית הסוכה, בקניית ארבעה מינים, עוסקים במצוות, ולא נוחתים ישר אל חיי העולם, כאילו עברנו את המשימה, התחרות הסתיימה, זכינו במקום ראשון, אפשר לחזור לאכול פיצה ולשתות כל החופשי. לא. לכן, תמשיך לקרוא, אומר הרב, בכוונתו היא.
בכוונתו היא, שאתה ביום הכיפורים מתכן עם ברום ערב הדרך, פורש מהעולם הזה, אינו אוכל ואינו שותה באותן שעות, הוא מרחב בעולמות רוחניים, וכך מתנהלים חיי יהודי לתפילת נעילה, ויש בסיומו של יום הכיפורים שחוזרים במעבר חד לחיי עבדים, תנו להם מעבר הזה שהוא פעמי נציאה בחדר מואב אל החושך או מחום מקור וכדומה, לשבש את מהלך חייו של האדם, וכאן קיימת סכנה של דרדרות בלתי מבוקרת, והייתי הרב הלבית תעמיד.
אתם מכירים, יצא לכם פתוח, שהייתם במקום חשוך, הייתם בית דיון באיזה מערה, או הייתם באיזה מקום שהיה חושב ויצאתם פתאום אל האור, הדליקו אור, מה קורה לנו? העיניים נעצמות מיד.
כמו...
למה? מה בעיה, ירו? או הפוך?
כשני...
מקום מואר, אתה נראה במקום חשוך, שאתה לא רואה כלום. המעבר החד הזה משבש את הנורמליות.
מילה אחד.
זה משבש. זה מעבר חד. ויום הכיפורים, כשהוא מסתיים, זה מעבר חד אל החיים. נגמרו עשרת ימי תשובה. נגמר יום הכיפורים. בום, חוזרים אל היום יום הרגיל. זה מסוכן. אתה יכול להתבלבל. אתה יכול להגיע ממקום כל כך גבוה, לרדת נמוך. תראה, יש איזה סיפור, הוא לא כל כך מתאים ליום הכיפורים, אני אתאים אותו. היה זה אחד. כשמספרים עליו, ככה סיפרו עליו, אנשים יחלו לדבר עליו, שהוא מתפלל מעומק הלב. ואחד הדברים שהוא אומר בתפילת 18, ככה ממש מרגישים שזה בא מתוך הלב, זה בסוף 18, אנחנו אומרים אלוהים לצור לשונים מרע וכו', נכון? אמת? ועד איך זה ממשיך? אלוהי בצור ראשונים מראה ושפתיים מדבר מרמה. אה, הוא מתבלבלתי. נו. אלוהי בצור ראשונים מראה, ראשונים מדבר, נו.
שפתיים.
וואו, נתקע לי. סידור יש פה? סידור שם הסידורים.
מה אתה אומר?
אלוהי בצור.
הוא
למקלה נפשי תידום וכולי, כן. טוב, היה איזה מישהו שאמר, תשמע, זה נראה לי חשוב. כן. שיחזרו, שתקל. אומר, אנחנו אומרים בסוף, בסליחה מחילה שברחתי, מה לעשות? נתקע לי, גם אני אדם. בסוף תפילת 18 אנחנו אומרים את המילים הבאות. אלוהי נצור לשוני מרע, בשפתותיי מדבר מרמה, ולמקללי נפשי תדום, ונפשי כעפר לכל תהיה. וואו, יש כאלה שמוסיפים, אני גילחתי, כן, יש כאלה שמוסיפים, יהי רצון, שלא תעלה קנאת אחרים עליי, ולא קנאתי על אחרים. יש כאלה שמוציבים עוד כל מיני נוספות, הכל בסדר, זה תפילות אמוראים. מסופר על אדם כזה, שאמרנו, היה מתפלל את זה בעמקות, שלא תעלה קנאתי על אחרים, ולא קנאתי על... אותו אחד ששמע את זה ורצה לבחון, אמר, לא ייתכן. כי אם הוא אומר את זה בקול, כולם שומעים, זה חשוב לי. הלך לבדוק, עמד לידו בתפילה, יום, יומיים, שלוש, ארבע, וואלה, בן אדם באמת, אתה רואה את זה? הוא אומר את זה, הוא מרגישים שאומר את זה מכל הלב. אמר, פלא, פלא, טוב, השרב שזכה. אמר, בוא נראה שבת, מה קורה. נכנסה שבת, שבת בבוקר, מעלים אנשים לתורה, הוא נשאת 18 של שבת, אולי נצור, הוא אומר, אותו דבר. פתאום, יעמוד, העלו מישהו, הוא קפץ, מה פתאום מעלים אותו? אני צריך להיות לי קודם, מגיע לי, זה לא עגול. זה שישב לידו אמר, אופס, 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 משהו פה, טוב. נגמרה התפילה, יצאו מבית הכנסת, אמר לו, תגיד לי, איך זה מסתדר עם מה שאמרת ולא קנאתי על אחרים? לעשות רושם אתה יודע. אם באמת זה היה אמיתי, זה היה, לא היה צריך להיות אכפת לך שהוא עלה. מה פתאום קפץ? אפשר להיות למעלה ולהתרסק למטה בשנייה. אפשר להקפיד על הלכות לשון הרע מאוד, אבל לדבר לשון הרע על מישהו שמרגיז אותך. סליחה, מה נסגר? אפשר, זה דברים של יום יום, כל שכן במעבר בין יום הכיפורים פתאום לימים רגילים. לכן אומר הרב, המצוות שניתנו לנו בין יום הכיפורים לחג הסוכות, מטרתן להוריד אותנו מלמעלה למטה במעלית נוחה, קומה אחר קומה ולא להתרסק. בואו נראה מה כותב הרב במקור האחרון, מקור מספר 7. עוד כמה דקות. במקור מספר 7, באורות התשובה בפרק התשיעי, אומר הרב, התשובה בכל ההליכות המעשיות שלה, עם הרוח הכללית השולטת בעיקרה בימים המיוחדים בתשובה, עם גורל גודל, סליחה, עם גודל התועלת של לזיכוך את הנפשות. זאת אומרת, אומר לנו הרב, הימים האלה, התהליכים של התשובה שאדם עובר בימים האלה, האווירה הכללית של הסרט אבן תשובה. היא קיימת, היא נמצאת, היא מושמעת, מדברים עליה. הימים הללו, יש בהם תועלת גדולה לזכך את הנשמה שלה. כן, כך, זה מזכך. מספיק שמישהו שומע שיעור ובלב שלו אומר, וואי, נכון, אני משנה, אני מקבל על עצמי. רבותיי, זו תשובה, שאף אחד לא יבין הפוך. זו תשובה.
אבל אם הוא
גם אם היא לא עוברת להיות מעשה גדול, אבל מעשה קטן היא כן. זה כבר תהליך של תשובה. ממשיך הרב ואומר, לעדן את הרוח ולתאר את המעשים מכיעורם, היא מוכרחת להיות סופגת עימה איזו חולשה. האדם מחליש את התאוות שלו. זה נכון, זה חיובי, אבל בתהליך התשובה יש עלייה מצד אחד של כוחות הנפש בתחום מסוים, והחלשה של כוחות אחרים. שלא נמלט ממנה אפילו הגיבור שבגיבורים. כולם אומרים את זה, מהצדיק הגדול ועד הצדיק הקטן. את ההיחלשות של כוחות נפש מסוימים שמפריעים לכוחות הנשמה, לכוחות של הקדושה לעלות. כשמקמצים את הרצון, כשמתקמצנים על הרצון הטבעי, התאוות, ומקטינים אותו, כמו זה להקטין, שכופפים את עוז החיים על ידי הסלידה הפנימית, אדם מואס בימים הללו מכל מיני עניינים רחוקים בקדושה, שאני מכופף את הדברים הללו, שחרה ואומר, הנטייה לשוב מכל חטא, הרצון לעשות תשובה, מתכמץ גם כן הרצון של הטוב. אתה כל כך שבוע בתשובה, שיש גם דברים טובים שאתה לא עושה, כי כרגע זה מפריע לתהליך. זה בסדר, זה זמני. ממשיך הרב ואומר, ועוז החיים, הכוח של החיים הטהורים, מתחלש גם הוא. כי ברגע שאדם צמוד למטרה מסוימת, אז הוא שוכח דברים מהצד. יצא לכם פעם? כשרציתם לעשות משהו מאוד חשוב לכם, אז כל מיני דברים בדרך שמתם בצד כי זה מפריע. גם אם זה דברים טובים, כי זה מפריע. לכן, אומר הרב, נמצא האדם סובל מטהרתו המוסרית, חולשה כזאת. מצד אחד הוא נטהר, מצד אחד הוא מתקדש, אבל במקביל גם דברים טובים נזנחים. שסובל חולה שהתרפא על ידי הזרמה אלקטרית חזקה. זאת אומרת, יש לפעמים חולה שעל מנת לרפות אותו נותנים לו מכות חשמל. פעם היה ככה, היום אני לא יודע אם עושים את זה. אבל מעוררים את העצבים שלו, מעוררים את התגובה של נקרא לזה הרשת העצבית שבגוף על ידי מכות חשמל, וגורמים ללב לפעול בצורה חזקה יותר בעקבות הזרם הזה, שאומנם גירשה את האלה שבמחלתו, זה באמת מרפא אותו, זה בסדר, אבל מצד שני כל מכת חשמל כזו גורמת לגוף זעזוע, היא מחלישה את הגוף, אבל החלישה את הכוח החי והבריא שבו. מה לעשות? זה במקביל. לכן, על כן, ימים של שמחת קודש, היינו הימים של ראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, של חדוות הנפש, זו שמחה עצומה לעשות תשובה, ואני בטוח שכולכם חוויתם את זה, לפחות פעם בחיים, אם לא יותר, שבאמת הצלחת לתקן דבר שרצית לתקן אותו בנפש. אמרת, וואו, זהו! איזה תחושת עושר! איזו תחושת שמחה. לקומם את הרצון הטוב ועוז החיים הטהור, אל תהיה תשובה שלמה. אומר הרב, שעם כל זה שאנחנו עוסקים בתהליכי התשובה, אנחנו כמו נותנים מכות לגוף, וזה מזעזע אותו, כי אנחנו מאבדים את שיווי המשקל הנכון. אנחנו מקצינים זמנית, זה בסדר, כך כותב הרמב״ם בהלכות שלו. שאם אדם רוצה לשנות דבר, הוא לא יכול ללכת באמצע קרוב. הוא צריך להקטין לגמרי, להיות מחמיר הכי גדול בדבר שהוא רוצה לתקן. עד שהוא יתרגל לשינוי ואז הוא חוזר לאמצע. אם אני רוצה לעשות שינוי, והשינוי שאני עושה הוא כזה קטן, אני בחזרה נופל, כי אני מאוד קרוב למה שרציתי לשנות. על מנת להתרחק, אני מתרחק. אם כן, ביום הכיפורי, שאנחנו מתרחקים לגמרי מכל מה שקשור באכילה, שתייה, תאוות הגוף, המחשבות שלנו משתנות. אנחנו יותר עסוקים בקדושת היום. בצאת הצום צריך להיזהר, לא להתנפל על האוכל כמו הסוסים של הבעל שם טוב, אלא לעסוק במצוות. לכן חלק מן הפוסקים כתבו שכיבוש לבנה עושים במוצאי כיפור. ואם דעתי לתמי, זה לא פייר. גמרנו להתפלל אחרי 25 וחצי שעות, גמור תפילת ערבית, ברכו, עלינו לשבח, רוץ הביתה, תן לאנשים לאכול. לא, חכה. הבדלה, חידוש לבנה, ריקודים, עכשיו לך לאכול. למה? איזי איזי, לאט לאט. אל תיתן לכוחות של הגוף להשתולל. תן להם מאוזן, לאט לאט. זה תקופת המעבר. תקופת המעבר בין יום הכיפורים לחג הסוכות. היינו שבימים אלו בין יום הכיפורים לחג הסוכות, אדם צריך להשתדל מאוד להמשיך בקיום מצוות, להיות עסוק בענייני הסוכה בארבעת המינים, להשתדל לעזור לכל מי שרק אפשר, בפרט בבית. ואם צריך ללכת ולסייע לאנשים מבוגרים או כאלה שלא יכולים לבנות סוכות, זה בסדר, ורגע מבחינת הבית אפשרי, כי גם הוא לעזור בבית, גם הוא לבנות סוכה בבית, יש ארבעה מינים בבית. תלך ותעזור, אל תחזור לימים הרגילים. זה מסביר גם מה שהמשנה ברורה אומר, שיום לאחר יום הכיפורים נוהגים להשכים, להתפלל מוקדם יותר מן הרגיל. לאט לאט, לאזן, לא לעבור בבת אחת משלב רוחני כזה גבוה, לנפילה כל כך גדולה אל חיי החומר ממש. סתם שאלה מעניינת, מסקרן אותי. בשבוע שעבר היינו בשלושה ימים של ראש השנה. 50, 60 שנה. ברוך השם שנגמרה השבת, עשינו הבדלה. כמה מפה הדבר הראשון שעשו אחרי הבדלה זה להדליק את הוואטסאפ ולראות מה קרה בשלושה ימים. לפי החיוכים אני רואה, לא צריך להגיד. אתם מבינים? על זה מדבר הרב. אבל למרבה הפלא, אף אחד לא קיבל הודעה בוואטסאפ שהאוניות שלו טבעו, או שפרצה מלחמת עולם, או איזו הודעה מיוחדת חשובה. ממש לא, כי לא קרה כלום. זאת אומרת, ששלושה ימים היינו מנותקים מהנייד, מנותקים מהדפקט בוק, מנותקים מכל רשת חברתית אשר תהיה, וחיינו, לא קרה לנו כלום. הצלחנו לחיות. איזה פלא. וואו, אפשר לחיות בלי כל זה? הנה הוכחה. חיינו, דיברנו, אכלנו, שתינו, צחקנו, הכל היה סבבה. לא קרה שום דבר. אפשר להמשיך לחיות גם בלי זה הלאה. לא יקרה כלום. הנה הוכחה מול העיניים. לא צריכים לדמיין. אבל תראו מה קרה לחלק מן היושבים כאן במוצאי שבת. רצו ישר לראות. וואו, מה קרה את ראש העמים? לא הייתי מחובר.
וואלה, לא.
איזו נה... אמרתי חלק. תראו איזה נפילה. תראו איזה ירידה. זה דוגמה לפדרי הרב. אם במקום הדבר הראשון במוצאי ראש השנה הדלקנו את הנייד, היינו הולכים לעשות מצווה, היינו עוזרים אם צריך לשטוף כלים, היינו צריכים, היה צריך להוריד השפעה, היינו עוסקים לא בנייד, היינו יורדים אל המציאות טוב יותר. היינו מתאזנים, מתחברים אל העולם בצורה הגיונית, מבוקרת ולא משתוללת. זה מה שצריכים לעשות במוצאי כיפור. להיות עסוקים, לא מיד במוצאי כיפור, לפתוח את הנייד ולראות מה קרה ביום כיפור.
מה יכול לקרות?
יש לי הפתעה בשבילך.
אין הרבה.
כשפרצה מלחמת יום הכיפורים, לא היו עוד טלפונים, וגם אף אחד לא פתח את הרדיו, כי אף אחד לא חשב שיקרה משהו. והיו אנשים שכן היה להם רדיו פתוח מסיבות כאלה אחרות, והם שמעו שפרצה מלחמה. אבל היו הרבה אנשים בבתי הכנסת, לא בבית עם רדיו. אבל לא היה לחכות הרבה זמן, כי הג'יפים או המסעיות של צה"ל הגיעו לכל בית כנסת ובית כנסת ואספו אנשים, והדבר התגלה. לא צריכים לפתוח רדיו בשביל לדעת שקרה משהו. אם קורה משהו, כולם יודעים. אנשים היו שם, באו לקחת אותם למלחמה.
דווקא
שם.
ביום כיפור. סבתא שלי עליה השלום הייתה אומרת לנו, אני זוכר את עצמי, כשהייתי צעיר, אני ילד או שניים, והילדים כדרכם בחוץ, משתוללים, טובים, אתה מחפש, אתה קורא להם, אתה קורא כמו לאוויר, הם מעונים, הם עסוקים, אתה לא רואה אותם, אתה מתחיל לדאוג. ואתה סבתא שלנו עליה השלום אומרת לנו, אני לא הבנתי, מה אתם דואגים? אם הם יהיו רעבים, הם יבואו הביתה. הם יהיו צמאים, הם יבואו הביתה. אם יקרה משהו, יבואו לקרוא לכם. אז מה אתם דואגים? אם הכל בסדר, הכל שקט, מה קרה? לא קרה כלום. כמה אם זה אתה?
נכון.
בוודאי נכון. אם לא קורה כלום, אז לא קורה כלום. הרצון שלנו צריך להיות מאוזן, מחובר אל האמת. בואו ונקבל על עצמנו במוצאי כיפור הזה, לאחר שלמדנו את דברי הרב על הסכנה במעבר חד מעולם גדול, רוחני של קדושה אל ימי חול מיד, להיות חוזרים אליהם מהחול עם כל הדברים הטובים שבהם והדברים הלא טובים שבהם בהדרגה. באמת להתעסק עם הסוכה, באמת להתעסק עם ארבעה מינים, ותקבלו על עצמנו עוד דבר. אני מציע הצעה, לא לפתוח את הנייד עד 22:00, 3 שעות אחר יציאת הצום, 4 שעות, 3 שעות. לא יקרה כלום. לא צריך, לא יקרה שום דבר. תשאירו אותו סגור. קבלו ותראו שאפשר. מי שאומר לי אפשר שכח שלפני פחות משבוע, 3 ימים הוא היה בלי, והכל עבר בשלום.
הייתי יכול גם שבוע, שבועיים.
מצוין. אבל גם זה הגזמה. זה גם הקצנה. זה הכיוון המעשי. בואו ונראה, בואו ונחזור למציאות. דבר נוסף, הוא מורכב יותר. מחילה, אנחנו בישיבה לא נהיה, אנחנו נהיה לבין הזמנים לאחר יום הכיפורים. אם חוזרים לישיבה, אז יש איזה מקור, כוח לאסוף, שומעים שיעור, שומעים... אנחנו נמצאים במדבר. לבד, בשעת המבחן הפרטית של כל אחד, מה הוא קיבל, מה הוא עשה עם מה שהוא שמע, מה הוא עשה עם מה שהוא למד. אין הגנה של בית המדרש, אין החממה של הישיבה. אתה נמצא בעולם פתוח עם כל הווירוסים שלו. הווה ונצא, מי יום הכיפורים? נצא בקדושה ונשמור על הטהרה כדי שנוכל להגיע לחג הסוכות ובאמת נקיים בו ושמחת בחגיך, ועל זה בעזרת השם נדבר מחר. כל טוב.